אנחנו 48 שעות לקראת יום הדין שבו יוכרע וייקבע במהלך עשרת הימים שבין יום רביעי בלילה מחרתיים בערב למוצאי השבת שלאחר מכן יום הכיפורים בתפילת הנעילה יוכרעו כל העניינים של הנהגת העולם וכל העולמות בכלל ולכל אדם בפרט, כולל כל גוי, כולל כל מערכת הבריאה, שזה כולל דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל וגם מלאכים, כפי שמיד מסביר, יוכרעו כיצד הם ישובצו או לא ישובצו בתפקידי הבריאה לכל השנה כולה. יש דברים של אפילו לכמה שנים, כפי שמביא המשנה ברורה בשם המגן אברהם. לכן, כל אדם שיש לו קצת תחושה של אחריות, תחושה של איזושהי רצינות פנימית מינימלית של בר דעת, שיודע שהוא נמצא לפני הכרעה כזו על הבריאות שלו ושל אשתו, על הפרנסה שלו, על מצב הילדים שלו, מצב הנפש שלו, המעמד שלו, מי ירום ומי שפל, המצב הכלכלי שלו, ברור שהוא מנסה למצוא דרכים כיצד להכין איזשהו מתווה משפטי קביל מבחינה משפטית בבדין של מעלה, איך לשכנע את הבורא להיות ראוי לקבל שנת חיים נוספת. היסוד הגדול מתחיל של כל המבט על הנושא הזה ששמו הימים המתוקים והקדושים האלה הוא המודעות לעובדה שאנחנו נבראים ויש בורא. המודעות, תודה, המודעות לעובדה שיש מישהו שנותן כל רגע ורגע את הפעילות הלבבית שלנו, את הפעילות המוחית שלנו, ושאין אוטומט. כל נשימה ונשימה מישהו מנהיג אותה. אדם פותח את העיניים, מסתכל על הראי ורואה עיניים של עצמו. דקה, 60 שניות, 2 דקות, 2 דקות, 120 שניות. מתבונן ושואל את עצמו, מי שם לי את המצלמות האלה בגולגולת? מי שם לי את הקרנית והאישון, את הרשתית? מי שם לי את העצבי ראייה, את המצלמה הזו בתלת מימד, בצבעוני בראש? אני? מי שם את זה? הדבר הזה הוא האלף בית של בן אנוש. הדבר הזה מתחייב מעצם היותנו בעלי שכל שקמים בבוקר וצריכים לשאול את השאלה שאבינו הראשון שאל את עצמו בשלוש מילים, אברהם אבינו. מי הוא בעל הבירה? מי נותן לי את פעימות הלב? זו שאלה דתית מדי? זו שאלה פנאטית? בשביל זה צריך להיות חזונישניק? זאת לא שאלה של בן אנוש אפילו בארגנטינה או בזימבבואה. אדם שיש לו טיפת שכל לא שואל, אני פה, אני בן 20, בן 50, בן 80, לפני 80 שנה גם היה עולם בלעדיי, העסק התנהל יפה בלעדיי, אני פתאום נחתתי בעולם, קיבלתי גוף מורכב מכל כך הרבה מרכיבים, יש לי שכל, אני שונה מחתול, שונה מנמלה, אני מפעיל את השכל הזה, אני רואה את המכונה שיש מהגוף, אני לא רץ לבית חולים בלינסון לעשות דיאליזה פעם ביומיים, מתרוקן חצי דקה, לא צריך כאבי תופת של דיאליזה או פעילות קשה של דיאליזה. זה לא מעורר לשאול מי נתן לי את הפעילות הכלייתית. זה דבר קיצוני, זה פנאטי, זה יותר מדי דתי לשאול את השאלה הזו. זה לא רק שישאל את זה כל אדם שפוי, אם זה בקתדרה, בתקשורת, בממשלה, בשפיטה, זו שאלה מוגזמת. רותם זה א' ב'. כל מה שנצעק 48 שעות בכל רוגש ממחרתיים בערב יהיה על הנושא הזה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. זה נקרא לדוד השם אורי ואישי ממי ירא. אומרים חז"ל, אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים, זמן הישועה. כי יצפנני בסוכו זה חג הסוכות, ואחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי מבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם מהשם ולבקר בהיכלו, זה כמובן שמחת תורה. מכל מערכת החגים שאנחנו עומדים לקראתם בכלות חגי תשרי, הדבר הראשון זה אורי. אורי פירושו פתח את האור, תפתח את החשמל ותתחיל להגדיר נתונים ולהציב אותם. זה כיסא, זאת מחיצה, זה מיקרופון, זה תקרה, זה פלוריסט, זה מסרטה. תתחיל לקרוא מילים. המילים האלה זה הידיעה שאנחנו מונשמים ויש מנשים. אם אתה יושב כאן עכשיו עם פעילות ריאתית תקינה, בלי שום בעיות של אסתמה, בלי שום בעיות של נחלי חמצן, תקפוץ רגע לבליצון, תראה איזה בעיות יש בעניין הזה. ואתה יושב כאן, אתה לא שואל, לא מרגיש מחויבות למי שנתן את זה? מכאן מתחיל הכל. מהאלף בית. לצערנו, אנחנו נמצאים באווירה שמתוך 14 מיליון ילדים של הקדוש ברוך הוא, 13 מיליון חילונים לא שואלים את השאלה הזאת. אתה יודע כמה זה כואב? אתה יודע כמה זה קשה? כמה בורא העולם בוכה, אתם ילדים שלי, בילו בוערים בעם וכסילים, מתי תשכילו? הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. מה אומר כאן דוד המלך? בוערים, כאילו אומר להם, טמבלים, תתוששו כבר. יושבים שם הפרופסורים בהדסה עם קרן ובתל השומר, עד מתי תהיה כזה טיפש? דוד המלך קורא לו בער, כסיל, בינו בוערים בעם. אתה ראש הממשלה או שר ביטחון או שופט עליון או רופא ראשי של כללית או מכבי, תגיד לי, מתי תפסיק להיות כזה טמבל? דוד המלך, אני מצטט אותו, כסילים, מתי תשכילו? היוצר עין הלא יביט. יש לך מצלמות בגולגולת של רשתית וקרנית ואישון ועדשה, יצר לך מצלמה בגולגולת, הוא לא רואה מה שאתה עושה בחדרי חדרים? הוא לא רואה? הוא יצר מערכת ראייה כזו והוא בעצמו לא רואה? מגיד לאדם מה שיחו? שיחה קלה שבניש לאשתו מגידים לו בשעת הדין? יוצר עין הלא יביט, הנוטה אוזן, הלא ישמע, שם לך שני מכשירי האזנה בגולגולת. יש לך פה אוזניות, כולל שבלול שקולט גלי קול. אתה שמת את זה שם? הוא לא מביט, לא שומע מה שאתה מדבר כשהוא שם לך מכשיר שמיעה. רבותיי, בורא העולם שנתן את זה, הוא זה שמודיע לנו. אני בודק את המערכת הזאת כל שנה. ואני רוצה להחליט, וההחלטה היא שנתית. כל שנה ושנה, בעשרת הימים האלה, מקבלים החלטה לכל השנה כולה. מי יחיה ומי ימות. מי בקיצור ומי לא בקיצור. מי במים, קליפורניה, ומי באש, מי ברעש, מקסיקו, ומי במגפה. מי במים, פלורידה. מי במים, יוסטון שבטקסס. החלטות. מי ינוח ומי ינוע, מי יהיה נע ונד ואין לו רגע מנוחה, מתי הטיסה הבאה, מתי ההמראה הבאה, כל הזמן הוא נע ונד בעולם וחושב שהוא עוד מבלה. מי שפל ומי ירום, מי יקודם במעמד שלו, במשפחה, בעבודה, בעיני אשתו, בעיני בעלה, בעיני חבריו, בעיני מקום עבודתו, ומי ירום, מי שפל ומי ירום, מי ישלב ומי יתייסר, מי תהיה לו שנה ללא ביקור פעם אחת אצל רופא, בלי שום קושי רפואי, בריאותי, כלום? ומי יתייסר, ירוץ פתאום פה בולקלה, פה בליטה, פה קפיצת לחץ דם, כל מיני בעיות, החלטות עכשיו, הגשת בקשה עכשיו, עד הנעילה ביום הכיפורים. בנעילה הבורא נועל, 40 יום הוא נותן זמן להגשת בקשות, הוא זמין למקום. מי ישקט ומי יתערף, מי יהיה לו שקט נפשי, בלי פוביות, בלי חרדות, בלי פחדים ובלי שינויים מצב רוח. מי ישקט, לא יתערף, טירוף הדעת, בלבונים, אלא שקט נפשי. ישקט גם כולל מי ישתדך השנה, צריכה שידוך, משום שהמילה שידוך היא מילה בארמית. התרגום של המילה שידוך פירושו שקט. שנאמר ותשקוט הארץ 40 שנה, אומר התרגום ינתן בן עוזיאל בפרדס, חושפת ספר שופטים, ושדוכית הראה 40 שנים. הארץ שקטה. אישה בלי בעל ובעל בלי אישה, חוסר שקט. משום שהם לא בן אדם. ואדם תמיד רוצה להיות שלם. חז"ל אומרים כל השרוי בלא אישה אינו קרוי אדם. לא רק ששרוי בלא חומה, בלא תורה, בלא שמחה, בלא שלום, אלא כל השרוי בלא אישה אינו קרוי אדם. הוא חצי בן אדם. זה נקרא פלגה דגופה ופלגה דנשמטה. חצי אדם, חצי גוף וחצי נשמה. ומטבע הדברים כל חצי רוצה להגיע לשלם. לכן הפסוק אומר שלמה המלך, מנוחת אישה בית אישה. המנוחה של אישה זה כשהיא מגיעה לבית של בעלה, והם חיים באהבה ובהרמוניה. עד אז יש חוסר שקט. מי ישקט, פירוש נוסף, מי ישתדך השנה. מי החתן ומי הקלה, זה נקבע 40 יום לפני יצירת הוולד. אבל מתי תהיה החתונה? זה באמת בעיה קשה, שיש הרבה מעוקבים ומעוקבות. על כך לא נקבע מתי תהיה החתונה. על זה צריך להתפלל בגיל הצעיר ביותר, שכשיגיע הזמן שלא יהיה שום עיכוב ושום עוגמת נפש. אנחנו מוצאים מצב של בת בת 25 ו-28 ו-30 שכבר באה לחתונה של אחותה בת 19 שחמש עקפו אותה כבר. זה קשה לה ולהורים וגם לקלות. הכל נקבע עכשיו, והבורא אומר 40 יום אלה הם 40 יום שאפשר להגיש תפסים ובקשות לכל מיני שינויים. עד כדי כך שהגאון מבינה כותב שהמילה שנה היא מלשון שינוי. וברך שנתנו כשנים הטובות פירושו, וברך שינויינו כשינויים לטובה. זה ההזדמנות הגדולה, הימים המתוקים האלה שאפשר לשנות בקלות. אני שמעתי בשבת הזאת על הגאון הצדיק רבי חיים פרידלנדר, שהיה גאון בתורה ומוסר, והיה מנהל רוחני בישיבת עזתה, בישיבת הנגב ובישיבת פונוביש, ועבר טיפול שיניים חוזר ונשנה שלא צלח, עד שהוא בא לרופא, הוא בשיקון נעים, והרופא אמר לו, אני מפחד שיש סיבה למה הטיפול פה לא מצליח. כך הפניה, לך לתל השומר. הלך לתל השומר, לאחר בדיקות מקיפות עוברה שגופו מלא במחלה. הלך לישיבת פונוביש וכינס את הבחורים ואמר להם, כמה חבל שעכשיו זה חודש טבת. אם עכשיו היה אלול, אני מודיע לכם, הייתי יכול לשנות את זה. אבל כיוון שכבר זה אחרי הנעילה של היום ה-40, אני לא יכול לשנות, ואכן הוא מסתלק באותה שנה. אנחנו עדיין כן באלול. עד יום הכיפורים יש אפשרות להגיש תובנות, הסברים, למה אני מבקש מהבורא חיים לעוד שנה, בריאות לעוד שנה, פרנסה? למה? הבורא לא עובד אצלנו, הוא לא חייב לנו שקל, אנחנו לא יכולים לתבוע ממנו מאומה. כל רגע שאנחנו חיים, כל נשימה ונשימה תעלה לך, הכל בונוס. אנחנו צריכים לחשוב, הוא מודיע לנו, אני אוהב אתכם, אבל אתם צריכים להסביר לי למה אתם צועקים כותבינו בספר חיים טובים? למה אתם דורשים זוכרינו לחיים? תעיינו במה שקרה שנה שעברה. הרבה לא זכו להיות השנה. זה במים וזה באש וזה במחלה. והרבה נולדו השנה לאחר, לאחר הרבה שנות הכרות של אותה אישה. הרבה בנות מעוקבות התארסו גם השנה. הרבה חולים התרפו השנה. תחשבו רגע, הכל מתוכנן. היה בן אדם שבא מאיזשהו מקום עם המסעית שלו מתחת לגשר גבעת שמואל, ובאותה שנייה הגשר קרס לו על הראש. הוא לא פה. הוא בתוך, מתחת לבלוקים באחד הבורות. הוא גר בקריות היה. באותו גשר, 5 שניות לפני שהוא קרס, הייתה איזה בחורה שהלכה לפגישה לשם הקמת בית יהודי, ועזרה את הגשר 5 שניות קודם. אם הגשר היה נופל 5 שניות קודם, הוא היה חי. 5 שניות אחרי זה, הוא גם היה חי. אם הייתי בא אליו שנה שעברה למקום שם בקריית ביאליק, משהו כזה, והייתי אומר, חבר'ה, עזבו את העבודה ב-40 יום האלה. תקנו עורכי דין. תחשבו עם האישה ועם הבעל, איך אנחנו ניגשים למשפט. איך אנחנו משכנעים את הבורא. למה מגיע לנו? באיזה טיעון אנחנו מבקשים פה חיים? אם היה לך משפט למעשייה או שנה או שנתיים, היית רק קונה ראשים של כבשים ותפוחים? זו הייתה הכנה שלך למשפט? לא היית מתייעץ עם כמה עורכי דין, איך משכנעים את השופט הזה? זה קשה להכיל, אבל תראה מה עושים לנו 13 מיליון. זה לא פשוט, הם תינוקות שנשפו, הם מסכנים, אבל הם מרעילים את האווירה. את מרגישה מרגשה, אתה מרגיש הרגשה שבמקולת או בבנק יש חרדת הדין אצל הבנק? זה שמגיש את החדשות, או זה שמגיש שם איזשהו יומן, אתה מרגיש שהוא בסכנה שמה אשתו תמות השנה? הכל יהיה בסדר, זה מרעיל את כולנו. זה נותן הרגשה של שעננות לכולנו. והזמן עובר והנעילה מגיעה ביום ה-40, הכל בסדר, כמו אותם אלה שנשארו שם בפלורידה. הם אמרו, יהיה בסדר. נשארו שעננים, כשרשויות המטאורולוגיות אמרו להם, עזבו את המקום. מגיע קבוצות דאעש ל-6 מיליון אוכלוסייה. מה? כן, בצורה של רוחות והמגשמים. אמרו ל-6 מיליון איש לעזוב את פלורידה. זה כמו שיגידו לכל מדינת ישראל, תוך שבוע כולם ניסוע לבריטניה, לצרפת, לקוסטה ריקה, לעזוב פה את האזור. היית עוזב? מי מגיע? מאות אלפי אנשי דאעש, מאילת ועד באר שבע ועד מטולה. זה מה שהודיעו להם. חלק לא רצו לעזוב. הם אמרו, זה יבוא מזרחה ולא מערבה. מיליונרים, אדישים, אנשים בעלי עוצמה. אמרו, עכשיו שמש, הכל בסדר, סתם מפחידים פה. כנראה הם סתם רוצים להבטיח את עצמם מוועדת חקירה עתידית אפשרית. הכל נראה בסדר, הים של פלורידה, הכל כיף. כשהגיעו הרוחות של ההוריקן, הם היו בפניקה. הם רצו מיד להזמין טיסות, אין שום נמל תעופה, אין שום טייס. אחד צלצל והשאיר מייל לשני טייסים, אני משלם לכם $4 מיליון, בואי מטוס, קחו את אבא שלי ואמא שלי ואשתי ושני הילדים שלי. לא רוצה, לא רוצה לסכן את החיים שלי. תלפנו למשטרה, המשטרה גם ברחה. תלפנו לעירייה, העירייה ברחה גם כן. נשארו חסרי אונים, אין חשמל. נפלו בתים, 300 קילומטר לשעה, אתה יודע מה זה נסיעה של מכונית 300 קמ"ש? 150 קמ"ש כבר, יש לו כל מיני כנסות בכביש 6. 150. אמרו להם במיילים, תענו לקומה שביעית. אין חשמל, קור עז, אין חלונות, הכל אף. למה? הוא היה שענן בזמן שהודיעו. למה? ישראלי מצוי, אתה מכיר את הישראלי הזה? יהיה בסדר, אתה מכיר את הטיפש הזה? יהיה טוב, יהיה טוב. רבותיי, לא נהיה כאלה. אנחנו שאלנו לא מזמן ילדים, קטנים, ככה איזה מסגרת של בשל שאלות, בלי לשאל שמות. תגיד לי, אצלו, בן כמה? אתה אומר, בן 8-9. אתה מרגיש בבית שינוי בין חודש אלול לבין אב, תמוז, ניסן, יש הבדל בהתנהלות של אבא ואמא? אמרו כמה, אותו נוסח, איזה שאלה? אבא דן עם אמא, איך אנחנו מתכוננים למשפט? הם בדקו חצאית חצאית בקדיעה. האם זה עובר מבחינה משפטית אצל הקדוש ברוך הוא או לא? בדקו חולצה חולצה, אם זה סגור עד למעלה? אי אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא בראש השנה ולומר לו, תן לי גוף בריא בבקשה, לא רוצה שום דלקות, לא רוצה שום סרטנים. הבורא אומר, למה אני אתן לך גוף בריא כדי שתלכי עם פתוח כזה וכולם יראו והתגרו? את רוצה גוף בריא בשביל להרגיז אותי? זה נורמלי? זה הגיוני? אני רואה את הגרדרובה, הרי עיניו של הבורא משוטטות בכל. אני רואה שם את החצאיות הצמודות ואת הלייקרה ואת הטריקו, ואני רואה את כל האיפורים מוכנים שם על המדף לשמחות של סוכות. את עושה צחוק ממני? אני אתן לך גוף בריא כדי שתוכלי לטייל פה בסוכות ולהכשיל פה עשרות ומאות אברכים ולגרות להם את היצרים עם הגוף שלי שנמצאים בבית חולים עם כל מיני פיג'מות מוטלים כאבן שאין לה הופכים, לא מגרים אף אחד, לא מכשילים אף אחד, לא מעוררים יצרים אצל אף אחד. אז את לא מתביישת לבקש ממני גוף בריא כשאני רואה שם את השריק שנצמד? ואומרים לך בכל האפשרויות ובכל הפורמים, בגד שנצמד לגוף ואין אוויר בינו לבין הגוף, נידון כי הולכת ללא בגד. משום שתפקיד הבגד הוא להחביא גוף ולא להבליט אותו. התובנה הכי אלמנטרית, שיבשו אותה לנו 13 מיליון תינוקות שנשבו, כולל בנקים, פרסומאים, קמפיינרים, שיבשו, בגד נועד להבליט גוף או בגד נועד להחביא גוף? שיער נועד לגרות גברים, פזור ענק? לא מתביישת לבוא לבית הדין ולומר בראש השנה, אוי, זוכרנו לחיים, מה תעשי עם החיים האלה? תפיל לי 20 בחורים שיבואו למשרדים שלנו ויאמרו, אין לנו חשק ללמוד תורה, כיוון שהתגרנו ממנה ונפלנו לאייפונים, ואין לנו שום קשר ליראת שמיים. אל תשלמי על מה שההורים קיבלו את כיף. מתי זה יבוא על פתרונו? אי אפשר לבוא ולבוא למה לבורא. שמתי תפוח בדבש, שנה מתוקה. אדוני, יש לו כללים לבורא הזה. אי אפשר לעשות מן הצחוק. הוא רוצה משהו תזוזה. הוא מבין שאנחנו לא מלאכים, אבל משהו. נסעתי עם אותו נהג מונית, אדם עם כיפה שחורה גדולה, עם זקן, נהג מונית, גבאי בית כנסת, לפני כמה שנים באמצע אלול. מיד אבו גוש. שאלתי אותו בדרך, ניסי, מה קורה? אתה מוכן לראש השנה? אמר לי, אני מוכן קומפלט לראש השנה. קומפלט, מה שנקרא, קומפליטלי. אמרת לו, מה אתה מוכן קומפלט? קומפלט הוא מוכן. מה אתה כל כך מוכן קומפלט? הוא אומר, אני כבר קניתי ראש כבש, שמתי בפריזר, אני מעדר בראש כבש, לא מסתפק בראשי דגים. אני קניתי שלושה סוגים של תפוחים, גם דלישס, גם יונתן וגם אלכסנדר, כלומר שיש כאלה שאצלנו אוהבים את הקפק ויש אוהבים חמצמץ. אני הזמנתי רק דבש פוכטוונגר ולא דבשים אחרים, כבר שזה נטו דבש בלי כימיקלים. אני מעדר בנושאים האלה שנוגעים לבטן, הוא מעדר מאוד. כל מה שנוגע לגסטרונומיה, סופגניות, לטקס, הכל, אוכל, דת יפה של אוכל, היהדות מאוד יפה, מצור, אוזני המן, סופגניות, מאוד יפה אצל היהודים. אוכלים כל מיני מגווני מאכלים, אצלו הכל חג הגבינות, מה שרואים אצל אחינו הטועים, כך וכך טונות בשף השוק, כך וכך טונות בשוק שופרסל, חג היין, חג הגבינות, הכל אוכל, הכל גוף בשר. וחוץ מזה הוא אומר, גם הזמנתי שני מקומות לי ולאשתי ב-600 שקל. והזהרתי את הגבאי שישים את המזגן על הראש שלי, מטריס, אם לא ישים את המזגן על הראש שלי, שקל הוא לא מקבל. לא כמו שנה שעברה שהזהרתי כל אחת, משום שהטריס לא היה על הראש שלי. הוא חן קומפלט לראש השני. וכיוון שהיה שם חושך, הייתי יכול לבכות. איך אדם צוחק על אלוקיו? איך אפשר ללגלג עליו? משום שרק חודש לפני כן הוא בא לבקש ממני ברכה, משום שהוא זמן לבית משפט לתעבורה על כך שהוא נסע במהירות מופרזת שם בכביש 6 וצילמו אותו. הוא קיבל הזמנה לבית משפט והוא פחד, אז הוא אמר לי, הרב תן לי ברכה, מה אתה מפחד? מה? 5 נקודות שתקבל פלוס 2,000 שקל? מה מדובר? על סרטן? על מה מדובר? על מעשיהו? לא, לא, לא נעים לי, מרים לי בסרט, איך נסעתי מהר. הוא היה מעיז לבוא הניסים הזה לשופט תעבורה ולומר לו, כבוד השופט, תפוח בדבש, סגור בסטר, שנה מתוקה. הרי אלה שולחים אותו להשבוז בגאה או בפרדסיה או בכפר שרון. איך הוא עושה את זה לבורא? אתה יכול להסביר לי את זה? סבא שלו היה רב חשוב בתוניס. גדולי התלמידי חכמים שם. איך זה יכול להיות? להתפלל כל יום. זה קשה להכיל את זה. כשיעזתי לשאול אותו לאחר כמה דקות, ככה מזל שלא שאלתי אותו חזנק, לא היה מוכה לי. אמרתי לו בעדינות, אתה יודע, אנשים עושים תשובה, אתה יודע, עושים חשבון נפש בתקופה הזו, בודקים בגדים, בודקים את המילים, מיישבים סכסוכים, מבחמי, מבחמותו, שכנה, שולחים מכתבי פיוס, שולחים כסף אולי מגיע. אני צריך לחזור בתשובה. על מה? אני גזלן ושודד שפרצתי בנקים, אני אביטן מכלא רמלה שבאמצע הפריצה רצח שם מישהו בשומר. אני מתפרנס בכבוד, אני יושב בבית בית כנסת. שומע כל היום רדיו באוטו. כל היום רכילות ולשון הרע. סכסוך קבוצה בקבוצה בכל מהדורת חדשות. ראובן אמר לשמעון, שמעון אמר ללוי, ואני שומע את הרכילות הזו. איסור תורה לשמוע את זה. זה שעורך את החדשות ברשת בטו בגלגלץ, מתייעץ עם הבורא אם מותר לשדר את הידיעה החדשותית הזו. מתייעץ ואתה שומע, מותר לך לשמוע. מי שנתן לך את השבלול באזן אומר באוזן, אומר לך לא תישא שם השב. אסור לך לשמוע רכילות. זה שמשדר את הרכילות הזה וזה שמשדר שמה, מי זה? מחלל שבת, אולי קשור לגילוי עריות, לאכילת טרפות, ואתה שומע כסדר, והוא כל היום שומע את זה, ניסים הזה. אתה מבין, ולא יודע על מה לחזור בתשובה בכלל, לא יודע על מה. א' ב' בכל משפט קונסטיטוציוני בעולם הוא שאי ידיעת החוק לא פותרת מנסיעת אחריות על העבירה. אין תשובה לשופט, לא ידעתי את החוק. זה א' ב' בכל העולם. לא יודע את החוק של השולחן ערוך שהבורא מסר למשה בסיני, לא יודע בכלל על מה מדובר. הוא יודע איך אוכלים אבטיח בשבת, לא להוציא את הגרעינים מלכת בורר, איך אוכלים דגים בשבת, להוציא, מותר או אסור להוציא את העצמות מתוך בשר הדג. לא יאומן, יש הוראות לבורא, מצפצף על ההוראות האלה. אשתו הולכת עם חצאית לפחות אמצע שמכסה לה את, כל, את רוב הרקל. מה שכל הפוסקים מכל הצדדים אומרים ומתחננים לבנות ולנשים האלה, תפסיקו לגרות לנו את היצרים, תפסיקו להיות בור ברשות הרבים, תהיו מודעות לעובדה שזה מגרה הגוף שלא מוסתר כדי בית, מגרה יצרים ומרחק מקדושה וגורם לסילוק השכינה ולבתי חולים מפוצצים. אלוקים אומר, זה לא אג'נדה של כמה פנאטים. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אם אתה תנבל את הפה ותלך בצורה של לייקרא או שריג, אדוני, יהיה פיגועים ויהיה מחלות, אני לא אשמור עליך. זה אג'נדה של כמה פנאטים בכנסת? תקרא בייבל, בתנ"ך. מה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה, אני ועדת מינויים למלכים? להמליך פירושו סוף תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך, יראת שמיים. הלכה, לקיים את ההלכות של אלוקים. המילה הלכה, ראשי תיבות אומרים המקובלים, הריו להשם כל הארץ. כשאני מקיים את רצון השם, אני מלמד שאני ירא ממנו, אני ממליך אותו עליי. אני מונשם והוא מנשים, אני לא עושה איתו קומבינות. הלכה, להיות צמוד להלכות של הבורא. אי אפשר לו ללמוד הלכה ולומר אני ממליך. איזה ממליך זה? אתה מצפצף עליו. אתה עושה עושה שלום בתום תפילת 18. מאחוריך יש יהודי שאומר 18. אתה מצפצף על אלוקיך. אסור לעשות עושה שלום כאן. הוא לא למד, לא יודע. מטייל לו הלוך ושוב בבית הכנסת. מפטפט לו בחזרת השץ. מה זה? תבין, אי אפשר לעשות צחוק ולבוא לקנות מקום בבית הכנסת ולומר השם מלך, השם מלך. הבורא אומר, רגע, אתה צוחק עליי? מה זה קורה? זה לחנים? חתנו לפניך, בוא נביא עוד גיטרה חשמלית עם כמה תופים. חתנו, מה זה? חתנו לפניך טיפול על הרצפה. מה הולך פה? תראה איזה רדידות, מה מתרחל? איפה המלאכה פה? איפה היראה? רבותיי, אווירה אינטרנטית הורסת את החיים. הסתכלויות ותמונות לא נותנות שום פנימיות, הכל רדוד. יכול להיות פרופסור בבלינסון שיודע שבכל אחד ממנו ובמשפחתו יש בגוף שלו מלמעלה הראש עד למטה ברגליים אורך צנרת של כלי דם, של ורידים וורידונים ועורקים ועורקיקים ונימים ונימונים, לא אורך כמו כל פתח תקווה, וגם לא אורך כמו מדינת ישראל, וגם לא אורך כמו ארצות הברית, אלא כמו כל כדור הארץ כפול שלוש. לכל אחד שיושב פה מגובה 1.60 מטר למעלה, 120,000 קילומטר, קו המשווה של כל כדור הארץ, 40,000 קילומטר, לכל אחת ואחד שיושב פה, צנרת שמוליכה דם מחומצן מהלב לכל פינה בגוף, ללא הפסקות, לא ביולי ולא באוגוסט ולא בסוף שבוע, עם לחץ דם מבוסט של 120/80, בלי טרומבוזה. מי עשה את זה? אנחנו שואלים מאות פרופסורים. כבוד הרב, בוא לא נדון בזה עכשיו, אחר כך, בפנסיה. בינתיים אני צמוד לאייפון ולסמארטפון ולקריירה, לנסוע שם לאיים הקריביים. אינטליגנט, פתוח, מאוד 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 אדם אינטלקטואל, זה אינטלקטואל זה, שמקבל פעילות של ריאות ולא שואל מי נתן. דמיין לעצמך שמגיע הבן שלך, אתה מחזיק אותו ב-10,000 דולר כל חודש בראשון לחודש. קנית לו דירה. הפתרת אותו בזה שבתום החתונה הוא הולך עם אשתו. הדירה 6 חדרים מרוהטת מלמעלה עד למטה. כל חדר, קורסה, שולחן. יש גם וילונות, מברשות, מקררים מלאים. מגיע הביתה, אוכל, יושן. מתייחס אליך, שום דבר. מגיע אליך לבקר. פותח את המקררים, אוכל, הולך הביתה. אתה יושב כמו גולם ולא אומר, לא אומר לך כלום. זה היה מאוד מצחן בעיניך ההתנהלות הזו. איך יעלה על הדעת שאדם קם בבוקר ורואה שמש זורחת, כדור אש של 5,000 מעלות צלסיוס, פי מאות מכל כדור הארץ, עומד באוויר ולא נופל לו על הראש ולא בוכה, יוצר אור ובורך ראשם, עושה שלום ובורך את הכל. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. אתה יכול להבין אותו? הוא אינטליגן, מגיש חדשות בערוץ 2. מגיש חשוב, וואו, עברית מאוד יפה. בקיא בכל נושא. רק בשאלה, מי עשה ולמה עשה, ובהתאם לזה איך להתנהג, מזה הוא בורח. זה כל הראש השנה שלנו. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. תגיד לי, אתה מוכר בקטע הזה? יש לך חוש צדק בסיסי טבעי, שלא יכול להכיל סטיות כאלה. אם אתה יבש, לא פשוט מה אתה יכול לזכות. כיוון שאתה לא מבין את כל מערך המתווה, איך אנחנו פועלים לנסות לקבל מתנה מהבורא, חיים של שלום, חיים של ברכה, חיים של פרנסה. חייבים לרענן את הדבר הזה. אתה יודע שכתוב בדברי התז בשולחן ערוך, מדוע אומרים בלשון כל כך מוכפלת מלוך על כל העולם כולו? למה לא מספיק לכתוב מלוך על העולם? למה כל העולם כולו? עונה התז, אם היה כתוב מלוך על העולם, הייתי אומר, רובו ככולו. אין לי עניין שאולי מיעוט צרפתי לא ידע מי עשה לו את הלבלב. לא מפריע לי. אולי חבר'ה שנמצאים בפיונג יאנג, לא מפריע לי שהם לא ידעו. מספיק שרוב העולם ידע מי המלך פה. לא. מלוך על כל העולם כולו. אומרים נביאי ישראל, אני לא מוותר על קוסטריקי אחד, לא מוותר על וייטנאמי אחד. למה? צלם אלוקים. אני לא מוכן להירגע, משום שכל זמן שכל העולם לא מכירים, הבורא לא מלך. המילה מלך זה אותיות כולם. מם למד כף מהסוף להתחלה זה כף למד מם. כולם, יחד כולם, הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. כשזה לא בשמחה רבה ואמרו כולם, אין מלכותו ברצון קיבלו עליהם. חבל על הזמן, הוא לא מלך. מלך זה, והיא בהתאסף, והיא בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. כשכולם נמלכים בדעתם לקבל את מלכותו. אבל כשיש עבודה וליכות ויש עתיד וכל כך הרבה כוחות אחרים, איזה מלך זה? הוא מסכן, לא מכירים אותו בכלל. ואתה לא בוכה בראש השנה, אבא, תתגלה כבר. וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, הכל יוברר שזה אשן אחד גדול. למה? כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מתי יצא להם התבלול? מתי אנחנו נפסיק להיות מושפעים מזה? יש לי חבר שלמדתי איתו בפתח תקווה, בבית המדרש שם, ובוקר אחד הוא לא הגיע, טלפנתי לאשתו, הוא לא הרימה, אז האמא שלה הרימה, היא הייתה אצלו. מה התברר? הוא אומר, לא שמעת? הוא קם בבוקר, בחור בן 24, עם תינוקת אחת, לא רואה כלום. לא רואה, בלי שום מכה, בלי שום חוותה, בלי שום נזק. אשתו צעקה שם ברקע, הם היו בדרך לבית חולים בלינסון. והוא לא כואב לו כלום, פשוט לא רואה. לא יכול כפתר חוצה, לא יכול לדעת לאן ללכת. רצנו מיד לסטייפלר, שהיה אביו של הרב קניבסקי של היום. אמר לנו, תתפללו גם אתם, תוסיפו גם אתם סדר. באנו במנוסף לסדר א' בבית המדרש, מ-9 עד 1.5, וסדר ב' מ-4 ל-4 עד 7.5, באנו גם סדר שלישי מ-8.5 עד 12.5 לרפואתו. כל אנשים הסכימו וריחמו על האישה הזאת. הלך לבלינסון, אמרו לו, אחד מהשתיים, או גידול או חיידק, יושב לו על העצב של הראייה, ומשביט לו את הראייה. איך מבררים את זה? כל דבר זה טיפול אחר. אם זה גידול, זה ניתוח ראש, זה לנסר, זה לחתוך לגידול. אם זה עניין של חיידק, זה בכלל טיפול אחר. איך מבררים את זה? הדבר ראשון, עשו לו סוג של כזה MRI, CT, מה שהיה אז. ברוך השם, התוצאה הייתה בית מ"פ, בלא ממצא פתולוגי. נקי, כלומר לא מצאו משהו זר שגדל שם בגולגולת שמשבש את העניינים. אז עברו לדיאגנוזה השנייה, חיידק, לקחו אותו למחלקה אחרת, תקעו לו קורטיזונים, כלומר סטרואידים, אנטיביוטיקה הכי חריפה בצורה, בכמויות ענק, להילחם בחיידק הזה שהתיישב כנראה על העצב של הראייה והשבית את כל פעולת הראייה. 3 שבועות נמשכה המלחמה. בין האברכים לבין החיידק. קם בבוקר, לא רואה כלום, אשתו בוכה, חמיב בוכה, ההורים שלו. אחרי 3 שבועות, קם בבוקר, ויהי אור. רואה ברור. כולם רקדו, טלפנו אלינו לבית המדרש מבלינסון, למזכירות שם, איזה ריקודים סוערים רקדנו סביב הבימה. חלפו מאז רבותיי 30 שנה, אני רוצה להציע הצעה פשוטה. אני מציע שכל אחד ואחת ילכו לשכונת ארנוף איפשהו מרביץ תורה שם וגר שם ויראו איך הוא בוכה בפוקח עברים. כל יום הוא בא לברכות השחר, זוקף כפופים, מתיר אסורים. איך שהוא בוכה ולא מסוגל להמשיך את הברכה הבאה. הוא אומר לי, אני פשוט נזכר בטראומה. כבר שאני קם בבוקר, מקבל את פני הגאון הרב ליאור גלזר, שלום לכם, בבקשה. איך שהוא בוכה ופוקח עברים, איך שהוא בוכה והוא נזכר, הוא אומר לי, אני קם בבוקר, עוד לפני כל ברכות השחר, יש לי איזה פחד שלא יחזור מה שקרה אז בפתח תקווה לפני 30 שנה. הוא כבר עבר יום בלמעלה מ-55, חיתן כבר את ילדיו, יש לו חלק כבר נכדים, ועדיין הוא קם בבוקר עם תחושת סיפוק אדירה מלאה שבח ותהילה לבורא. הוא רואה, ואחרי זה שהוא אומר את ברכות השחר, כפי שהרבה נוהגים, ומישהו אומר לו אמן, אז הוא אומר, זוקף כפופים, הכל בכוונה גדולה להודות שאין בריחת סידן ואין בריחת סחוס והכל, אבל כשהוא מגיע לפוקח עברים, הוא בוכה 3-4 דקות. יש לי רק שאלה אחת. למה כדי להודות ולבכות ולהכיר בוידע כל פרוט לידה פעלתו, צריך לעבור סבל של 3 שבועות של פחד מוות, ואחרי הישועה מתחילים להכיר? למה לא? למה לנצל במרכאות את הטוב לב של הקדוש ברוך הוא שלא לוקח לנו את הראייה ל3 שבועות, ולא לשבוע, ולא ליום, ולא לדקה, אלא ברוב טובו וחסדו נותן לנו את כל הראייה בקרנית והרשתית והאישון? מה התודה רבה שלנו? בוא נשאל את השאלה. לא רוצה לשאול מישהו ספציפי. אתה זוכר שברכת היום פוקח עברים? הרשימה של כל הברוך אתה זומנו, זוכר, ונעשה לגבי. אתה זוכר את ההתייחסות לעניין הזה של המצלמות בגולגולת באמצעות רשתית וקרנית ואישון ועד השם? זה התודה רבה. איך אמר לי בני בחורי זצל, שהיה לו עניינים עם עין וסרטן בעין ונפטר? אבל למה אנשים צריכים להתייסר בשביל להתיישר? לייסר זה מלשון ליישר, איסורים זה מלשון אישורים. אדם עובר איסורים ומקבל פרופורציות מה באמת חשוב בחיים, ומפסיק לחשוב על צ'קים, חושב מה באמת חשוב ומי באמת יכול לעזור לו. אז למה צריך לעבור איסורים בשביל להתיישר? למה לא מספיק ללמוד מוסר בשביל להתיישר? אני חוזר מהמוסד הזה גם בארנוף לפני שבוע. אני כבר מכיר את הבחורה הזו כמה שנים, מחפשים לה שידוכים. הבחורה הזו לומדת שם במקום של מתחזקות. ואז, לאחר שיחה שהייתה בנושא של יראת שמיים, מלשון ראיית שמיים, מבשרי אחזה אלוקה, אני מתבונן בגוף שלי ורואה את אלוקיי. לא מצומצם, הכל מובן מאליו, אלא יש לי ראייה היקפית, ראייה רחבה. המונשם מבין שיש מנשים. זה הדרך שמומלצת בנביא איך להגיע ליראת שמיים. מבשר... אז הבחורה הזו יוצאת. הרב, אני צריכה להגיד לך משהו. אני שם לב שיש לה תיק, שפותחת לי את התיק, ושם היא מוציאה לי 2 בקבוקונים ופורצת בבית. כיוון שיש שם למעלה מ-120-130 בנות. לא רציתי שהיא תובח, וגם היא ככה לא ידעה את נפשה, הלכה לחדר, אמרתי לה, בואי ניכנס שם. היא אומרת לי, הרב רואה את השתי בקבוקונים האלה. 2 בקבוקונים. בגיל 19, יום אחד, שהפרופסור קאופמן בעין כרם לא מבין מה הקשר, אבל זה מה שהיה. המכונה שלא תאמן, ששמה גוף האדם, הפסיקה לייצר, הכל עבד, לב, לבלב, כבד, מוח, 2 נוזלים הפסיקו להיות מיוצרים על ידי המכונה הזו. לא רוק ולא דמעות. יובש בעיניים ויובש בפה. והרגשתי, בהתחלה לא הבנתי מה קורה לי, התחלתי לראות שיש לי צריבות, הלכתי לרופא. אומר, גברת, אין ייצור, הגוף הזה הפסיק לייצר את התמיסה לעדשות מגע. מי שמשתמש פה בעדשות מגע יודע שהוא קונה כל חודש ב-80-100 שקל תמיסה, אחרת מתייבש ומתפורר. היא אומרת, הפסיק לי הייצור של הדמעות, צריבות 30 פעם ביום היא מרססת כדי למנוע צריבות. ואם היא באזור שיש קצת בנייה, אבק, נהיה לה סריטות על ההדשה והיא רואה דברים כפולים. שאלתי אותה כמה, 3 או 30? 30! וכשהיא בוכה, המכונה הפסיקה לא לראות, היא רואה ברוך השם, ברוך השם, לא עיוור חשוב כמת. אבל את הנושא השולי הזה, איזה בלגן יש לה? בתי מרקחת מלאים פרסומים, יובש בעיניים, תקנה את זה ואת זה, כנראה מכה. להזכיר לאדם שיש לו עיניים. 30, ואז היא אומרת לי, אם הבנות האלה היו יודעות כמה עליהם להודות רק על הנושא של התמיסה בחינם שאלוקים נתן להם ל-120 שנה, היו מעיזות עם המצלמות האלה לראות סרטים? היו מעיזות לעשות למצלמות של גברים כאלה נזקים בגלל הלייקרה והטריקו? היו מעיזות להזיק לעיניים של אנשים בגלל השחץ הזה? נכון, אני נראה טוב? לבקש מהבורא גוף בריא בראש השנה, לא להיות זרוקה שם בבית חולים. למה? כדי לקלקל אנשים בסוכות ושמחות, ולא להבין שחייב להיות אוויר בין הבגד לגוף? את התובנה הכי פשוטה, שבגד נועד להחביא גוף ולא להבליט אותו. תראה מה עושים לנו 13 מיליון חילונים באמצעות 8,000 מיליוני בני אדם. בגד נועד להתגדל ולהשוויץ עם הגוף, או שבגד נועד להחביא אותו? פרה אין לה חצאית, גם לא חולצה לפרה. חתיכת בשר. לנו יש צלם אלוקים, יש נכבדות, מתכסים. תראה איך נראית מלכת אנגליה. היא אישה חרדית, היא בכלל דתייה, היא גויה. תראה איזה נבוש נכבד. תראה אותה פעם אחת עם איזשהו בגד טריקו, עם משהו קצר, עם שיער פזור ענק. תראה איך נראית מלכת גויה. הבורא השאיר אותה חיה, זאת אחת לא מתה זאת, כל הזמן מתישים. למה הבורא משאיר אותה? אומרים לנו חלק, שבת ישראל נדע גם היום איך נראית מלכה. היא בת מלך מלכי המלכים. לקבל מושגים, היא נראית כמו אישה סופר חרדי. לצערנו חרדיות לא נראות ככה, זה לא פשוט. מתי בעל יעשה סדר בבית שלו? זה היה לפני 3-4 שנים, זה יהודי עשיר גדול פה בעיר, תלמיד של הרב ווסדר בעל השבט הלוי. קיבל דרשה, שמע דרשה מהרב ווסדר, הוא אמר את זה בצום גדליה במוצאי, כמו שהיה לו קצת קשה, אז הוא רצה רמקול. והרב אמר שהגבר השם על הלבוש, הוא אחראי על הלבוש של אשתו ובנותיו, שלא תאבן הבור ברשות הרבים. הוא ייתן את הדין על זה, הוא יקריא רמב״ם, כך כותב הרמב״ם, הגבר אחראי איך אשתו ובנותיו הולכות, האם הן מכשילות את הציבור, או שהן כראוי מקדשות שם שמיים. והוא מטלפן אליי אחרי זה, ואומר לי, כבוד הרב, יש לי 4 בנות בוגרות, בין 21 ל-31. 4 ואישה, אני גבר יחיד בבית. ואני מפחד, יש לי הרבה כסף, וילה עם 2 קומות וחצר, ואני חושש שהן לא לבושות צנוע. ומדי פעם אני מאיר, אבל אומרות לי, לא, זה חומרות, זה חומרות, זה סאטמר, זה בל, זה חזונישניקים, זה מידת חסידות, הטריקים הידועים. אין הלכה, כל חומרות, כל אחד מחליט לבד מה הלכה. אני מפחד, הרב ווסדר אומר שאני אשלם. סרט תמיד תשובה עכשיו. אני מפחד, אני מרגיש שאני בעל הבית, אני בעל בתי חרושת לייצור מוצרי טקסטיל, אני לא יודע. אולי אתה יכול להביא לי איזה רבנית, שהיא תבדוק את הגרדרובות. כל אחת יש לה 3 בגדיות, כסף בלי סוף. אני רוצה לשלם לאישה שבקיאה בהלכה, והיא תבוא, ואני תגיד לה רק הלכה. הלוואי שהן יהיו בדרגה מעבר להלכה, שזה מביא קדושה נוספת. איך אמרה הרבנית קניאבסקי? מצד הדין, אם היא מכסה את המרפק בכל תנוחה, כולל שמגביעים את היד, זה בסדר גמור. אבל כל תוספת כיסוי לזרוע של אישה, מעבר למרפק לכיוון כף היד של סנטימטר, זה 1,000 קילומטר אצל הילדים. כך נהגה לומר הרב קניאר, הרבנית בת שבע קניאבסקי. אתה רוצה ילדים לא שבבניקים. עם הרבה כבוד. כל תוספת של האימא בכיסוי הזרוע שלה מעבר למרפק לכיוון הכף, זה תוספת פי 1,000 אצל הילדים, משום שישנה חפיפה מלאה בין אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך לבין בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אם אתה רואה קבוצות של שבבניקים היום, תבדוק את האימהות. זה לא חד משמעי, אבל אלוקים אומר יש קשר. הרב מבריסק, היו שואלים אותו בתקופת הקלקולים של הקיבוצים והציונות, מה יהיה? חשים, ריבלין, תראה איזה משפחות. אתה יודע איזה משפחות חשובות היו ריבלין וחשים? תלמידי הגאון לוילנה, תראה מה נהיה מהצאצאים. זה נשיא מדינה, אתה יודע, דברים, כפירות, חילי שבן, זה בבגץ, כל כך שונא, הוא ואבא שלו את התיאטות. איך זה קרה? חשים זה משפחות הכי חזקות מתלמידי הגאון לוילנה. אז אמרו לו, הרב, מפחדים שלא יקלו לנו הילדים. אמר להם, אתם רוצים שיהיו תלמידי חכמים, תלמדו איתם. אבל אם אתם רוצים שיהיו יראי שמיים ונמשכים לתורה ולא לרחוב ולא לזמרים ולא לרדיו, צניעות של האימא. קשר ישיר בין רמת הצניעות של האימא לבין רמת הנטייה הדתית או האנטי-דתית של הילד. משהו הרים. אז הסוחר הזה אומר לי, כבוד הרב, הלוואי שהייתי זוכה לאישה או לבנות כמו קמחית שהחמירה על עצמה שמעולם הקירות לא ראו את השערות שלה. אישה פשוטה, נגיד בלוד, ברמלה, זכתה ל7 בנים של ראשי ישיבות, כהנים גדולים. זה דבר נדיר, אפילו אחד זה זכות לאימא שיש לה אחד כזה. 7, אז גדולי הדור, נגיד הבבא סאלי, הרב שך, החזמיש, עלו לקומה רביעית בלי מעלית ברמלה לאותה קמחית, לא כתוב שהייתה אשתו של תנא או המורה, אישה פשוטה. ואמרו לה, גברת, איך זכית לזה? מה הקוד ייצור? מה הסיסמה? איך עשית את הקוקה קולה הזה? מה הסוף של הנוסחה? איך ייצרת כאלה? וואה, לא יודעת, אני יודעת שבחיים שלי שום קיר בבית לא ראה שערה אחת שלי. יש הלכה כזו? אין הלכה כזו. אין לאישה מקומות אישיים יותר? אבל זאת החליטה להרבות בקדושה. תוספת קדושה, תוספת קדושה אצל הילדים, עד לפני ולפני. אבל הסוחר הזה אומר לי, אני עדיין לא אוחז שם. תגיד לרבנית שתבדוק הלכה. היא מקורבת לפוסקי הדור, והיא יודעת את ההלכה, היא מפקחת פה על חנויות, ואנה, אני רוצה. טלפנתי לרבנית שאני מכיר אותה טוב. טלפנתי אליה. מוכנה לבוא, מוצאי צום גדליה, 10:30 לאיזה משפחה, וילה שתי קומות, לבדוק, בגד בגד, רק הלכה. לא נעים לי, מה, לחטט להם בארונות הפרטיים? אני עסקת בייצור, בהנחיות ליצרנים, לחנויות, לא במקרים פרטיים. העליתי על הקו את האיש הזה, את התלמיד של הרב אוזנר. עשיתי שיחת ועידה איתו. הוא בחלה, עשי לי טובה, זה סכנה. אני מאמין, זה הרב שלי, הוא בעל רוח הקודש, בעל השבט הלוי, הרב שמואל הלוי ווזנר. אני מתחנן אלייך, תעשי מאמץ, הן מסכימות, תבואי לבדוק את הארונות. אני מפחד לפני יום הכיפורים. היא הסכימה, ואז היה לו את העבודה הקשה. לשכנע את אשתו ואת ארבע בנותיו, זה לא פשוט. חמש נקבות בבית והוא הגבר היחיד. כולם אוהבות להתגנדר. הם כמובן בהתחלה לא הסכימו. מה פתאום, תבוא איזה דוסית אחת לחטט לנו ואז הוא פתח את פיו והתחיל לבכות. אתם רוצות שאני אמות השנה? אז אל תסכימו שהיא תבואי, אבל יש לי דרישה. אל תבואי להזמין אותי בקבר לחתונה. אל תשימי לי הזמנה על המצבה. עשי לי טובה. זוהר שהנשמות באות, אל תזמיני אותי בבקשה. הם היו בשוק. מה אתם מפחדות? גם אתם רוצות לדעת הלכה, לא? הוא אומר לו, לא שאלת אותי השבת, האם אותם לרסק אבוקדו עם מזלג? האם צריכים פה שינוי, זה גידולו מן הארץ, או שזה כמו ביצים? כלומר, את רוצה לשמוע בכל אלוקים. מה ההבדל בין ההלכות של מזלג אבוקדו בשבת לבין אורך החצאית והגודל והצורות של האפליקציות? אני אמרתי לרבנית, רק הלכה. אז מה הוויכוח? הלוואי שתהי בדרגה של... אז אם זה הלכה, את גם רוצה לקיים, ואם זה לא הלכה, אז היא תגיד שזה לא הלכה, וזה אפשר בינתיים גם בלי זה. מה את מפחדת? את כנראה מסתירה משהו. אז עשי טובה. אל תבואי להזמין אותי בקבר. אני אשלם את המחיר. כמובן שכולם בחרו, והיא הגיעה. מ10:30 עד 3:00. שרפו שם בחצר למעלה מ200,000 שקל בגדים. והוא יושב על הרצפה בחצר, בוכה. מי יודע כמה אלפי בחורים ואברכים אתם הכשלתם בשנים האחרונות. ואני עשיתי לי כסף עם הכלים ועם הטקסטיל שלי. וכל הזמן סיפרתם לי חומרות חומרות, והרבנית אומרת, לא 99, 100% כל הבגדים שם איסורי דאורייתא, של יערג ואל יעבור, פי מיליון חמור. איך אמר לנו הרב ווזנר? למכור חזיר פי מיליון קל מאשר למכור בגד צמוד וקצר עם אפליקציות של טריקו. משום שמי שאוכל חזיר מזיק לעצמו, אבל היא מזיקה לאלפים בכל הרחובות פה. קריית הרצוג עושה תסוגה, הליכות, באים אלינו לשבעה משרדים שלי ושל חבריי, כמה נופלים והתגרו, איך אמר הרב ווזנר, אנחנו לא מלאכים, תפסו, בביטוי ששמעתי באוזניי, תפסיקו לגרות לנו את היצרים, שחקניות קולנוע בפריז. הגיע הזמן ערב יום הדין להתרות על כך, שלא מי יודע כמה נשלם על זה. הוא אמר, אני מעיד לכם שמיים וארץ, שכל רמקולים שעוברים בבני ברק הלוויות וכל מיני הזעקות לתהילים, אין מקרה אחד שלא קשור לבגדים של נשים. הכל מתחיל בזה, כיוון שזה מסלק את השכחתו של הבורא, ואז הכל פתוח לכל המחלות ולכל הבעיות. אין מקרה אחד, הוא אומר, אני יודע מה אני מדבר. רבותיי, ששאלתי את הילדים האלה, אתם מרגישים אלול בבית? איזו שאלה אמרו לי שלושה. אבא ואמא בודקים בגד בגד. האם זה עובר מבחינה משפטית בבדים של מעלה או לא? יש דברים שאבא ואמא זורקים. אבל שני ילדים אמרו לי, הם לא מרגישים שום הבדל. כמו אב, בזמן פארק אשקלון או פארק חפץ חיים. אותו דבר אלול. הסוג הזה, שאצלו זה כמו אב, הילדים מסריטים מה קורה בבית, בלי שום פוליטיקות, הם יודעים בדיוק. אלה לא מזלזלים בדין? אלה מצפצפים על העובדה שיש משפט. זה כמו ניסים הנהג שהיה לי. אצלו הוא מוכן קומפלט לראש השנה, יש לו גם ראש כבש, וגם תפוחי יונתן ודלישס, וגם של אלכסנדר, ודבש פוכטפנגר ומזגן על הראש. הוא מוכן קומפלט לראש השנה. המשפחה הזו חרדית, אבא... מה, אבא ואמא לא מדברים, מה לי אבא משפט? לא מדובר על שנה וחצי במעשיהו, שזה כוכב וחצי של מלון. מדובר בשאלות של בתי חולים, של זוגיות, של שבבניקים, של דברים הכי קשים, ולחילופים, דברים שניתן לשנות לטובה. אדם שמאמין בזה, ממשיך לעבוד כרגיל, אין לו שום התייחסות לזה. היי בבנק כולם צוחקים, ובמקולת, ובסופר, וברדיו. חביבי, מועלי 13 מיליון. אני אומר לאנשים, אם יש לך חבר מצחקק עכשיו, לפחות עד יום כיפור תעזוב אותו בעדינות, בלי לפגוע בו. הוא הורס לך את החיים. תלמד את המשפט הזה של הרב פרידלנדר. כשהרופא שיניים בשיקון A אמר לו שאני לא מצליח לעשות פה את ההשתלה הזו, אז בפעם השלישית אמר לו, אתה יודע מה, אני מפחד שזה לא קשור לשיניים, משהו פה בגוף לא מאפשר את השתל. לך לתל השומר, ושם אמרו לו שהוא חולה במחלה הקשה ולכן הגוף לא מגיב נורמלי. אז הוא הלך לישיבת פונוביץ' ואמר, כפי שאמרתי קודם לבחורים, כמה חבל שהיום תבט. אם היה היום אלו לפני יום כיפור, אני מודיע לכם, לא ספק, ודאי, הייתי משנה את זה לטובה. אבל עכשיו השערים נעולים, ונפטר באותה שנה. אתה מרגיש את זה אצל השדרן ברדיו? אתה מרגיש את זה במכבסה או בבנק? תבין, 8,000 מיליוני אדם משפיעים על ה-13 באמצעות לוויינים וכבלים וכל מיני אנטנות, ומהם זה מגיע למיליון האחרון. ועושים, עושים, זה נורא ואיום, בשוגג, אבל מה לעשות? מי שלא מסתגר, מי שלא מכניס אווירה, הוא נמצא בסיכון של אי-ניצול ההזדמנות הגדולה. אי-ניצול ההזדמנות. לכן הרב רבחצקי לוינשטיין, הגאון והקדוש והצדיק הזה, כותב בספרו הללוי, לפני כל דבר אחר שרוצים טיפ לזכות בדין, תשובה תפילה צדקה, הזכות הגדולה ביותר לזכות בדין, זה חרדת הדין. אבל המילה חרדה בעברית של החילונים זה בעיה, זה מילה בעלת קונוטציה שלילית. חרדה, פאניקה. לא הכוונה חרדת הדין, פאניקה וכל מיני היסטריות. זה לא טוב, זה משתק. אנחנו מדברים על דבר בונה, מדרבן. חרדת הדין שהוא מתכוון פירושה, תחושת אחריות, דריכות, בינה וגמטריה אלול. להבין דבר מתוך דבר לדוגמה. בחורה צריכה להחליט האם להתחתן עם האיש הזה או לא. זה פאניקה, זה לא המילה הנכונה. זה היסטריה, זה גם לא המילה הנכונה. זה דריכות, זה אחריות. רוצים לדעת האם מחליטים נכון. אדם רוצה להתקבל לישיבה, רוצה להתקבל לסמינר, יש לה מבחן גורלי, רעיון באיזשהו מקום עבודה שייתן לו הכנסה מצוינת. הוא לא בפאניקה, והוא גם לא בהיסטריה, אבל הוא בדריכות, הוא חושב איך למצוא חן, איך לדעת את החומר. זה התחושה שאומר הרב רבחצקי לוינשטיין. ב-40 יום האלה של יצירת הוולד, המשפחה צריכה להיות בתחושה, אני רוצה להשיג את המקסימום שאני יכול. הבורא מכיר את היצרים שלי. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו, אבל הוא רוצה שנזוז. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? נגיד בעולם של בחורים בישיבות, בחור עשה מעשה לא טוב. צפל. ישריטו, צילמו, היום הכל יודעים. כל דבר מוסרט ומוצלם, עין מצולם, עין רואה באוזן שומעת, מקליטים, כל מעשיך בספר יכתב. אבל הוא לא יודע שמישהו צילם אותו. עכשיו יש לו שני דרכים איך להגיב לירידה, לנפילה שלו. הוא יכול להגיב בצורה שהוא הולך לראש הישיבה, לחדר, הולך למשגיח הרוחני של הישיבה, עומד בפתח של הדלת, ובוכה. אוי, הרב, אני עמום מעצמי. איך נפלתי לשם? אני לא יכול לישון לילות כבר. איך הגעתי למקומות כאלה? סתם מישהו בא להראות לי איזה טאבלט. לא חלמתי אם אני אגיע עם זה. אני עמום מעצמי, הרב, אני עמום, אני לא יכול להאמין. הראש ישיבה שומע את הבחור. תגיד לי, הראש ישיבה יעניש אותו? הוא יסלק אותו? ודאי שלא. הוא מעניש את עצמו. הוא מבין שיש פה היררכיה, יש פה סמכות, יש פה כללים. הוא מעניש את עצמו. רק מה, הראש ישיבה ייתן לו דרך תשובה.
הורא איתה דרך תשובה לבת השובבה. הוא יגיד לו, תשמע, תיזהר מכל מיני חברים קלוקלים, אל תבוא לסבתא שלך שיש לה מכשיר, וכו'. ייתן לו דרך תיקון. אבל מה קורה עם הבחור רחמנא ליצלן בחר בדרך השנייה? מתעלם, זורם, אוכל את השניצל עם הזכות והקבב. ועד שהוא מקבל זימון מראש הישיבה לחדר, מגיע עם מסטיק בפה וידיים בכיסים, אומר, בפתח, כן הרב, מה רצית? מה עשית? מעורר כתרוג, הזלזול במשפטי שמיים. מה שאומר הבורא, אני משפט אותך לומרך, לא חטאתי. אדוני, תבדוק, תחשוב. זה הגדלות של יהודי, להודות, להתוודות. חטאתי, דוד אמר חטאתי. כלומר, אני מבין שמשהו פה לא בסדר. זה נותן איזושהי תקווה לשינוי. שאול, אין לנו מושג מי זה שאול. אבל כשאמרת, מי מקימותי את דבר השם, פירושו, אין מה לתקן. תחושה של יש פה משהו שצריך להזיז. אי אפשר, הבורא יודע שאפשר את הכל ביום אחד. זאת ההרגשה הראשונה שכותב הרב בעל האור יחזקאל, שהיא הזכות הגדולה ביותר לזכות בדין. תחושת החרדת הדין. זה לא נמצא ברחובות, לכן כל כך הרבה אנשים, הייתי בחולון שם, בבית דוד, קבוצות, אנשי צבא, בכירים ביותר, אנשים בתעשייה, מסתגרים אצל הרב זילברשטיין שם 40 יום, מראש חודש אלול עד מוצאי כיפור. זה בן אדם שלא עושה צחוק מהאמת שלו. והבין שענייני הראש השנה והתפוחים והראשי כבשים, זה לא עניין של אוכל, זה עניין של חרדה. מה באמת הרעיון בזה? אתה יודע מה מונח בזה? מתחילים את הסעודה בראש השנה, פתאום עושים סימנים, בסדר, סימן המילטה זה סימן, מה גנוז בזה? אתה יודע מה גנוז? יש תכונה לאדם, תכונה קשה, כשהוא רואה אוכל, הוא מסתחרר, רואה שניצלים, רואה פירה, מתחיל להיות צלחתי, נקרא לזה, שקוע בצלחת. זה לא אווירה של רצינות, יש תכונה נוראית. לכן כתוב הראש במסכת ראש השנה שיש פוסקים שסבורים, שמותר לצום בראש השנה, יום הדין. אנחנו פוסקים לא חן שאוכלים ושותים ושמחים ומסתפרים ולושים לבנים ובטוחים שהמורה יעשה לנו נס ונזכה בדין. אבל זה שיש פוסקים כאלה משפיע לנו על ההלכה ובמשנה ברורה. מי ששכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון של ראש השנה, לא חוזר. למה? יכול לומר, קים לי, כי השיטות שאני פטור בכלל מהסעודה. זה לא סעודה מחויבת. אנחנו כן אוכלים, אז מה עושים לאזן את המצב? שלא נהפך לצלחתיים, שלא נהפך לשניצלים כאלה שקועים, וכבר הולכים לצחוקים, יום עדיף. אתה יודע מה שעושים? בתחילת הסעודה, מביאים את כל הסימנים. נגיד, אני אומר לכם דבר שחוויתי אותו באחד הסעודות שהייתי בראש השנה, יושבים 10 אנשים, אחת, הכרה כבר 6 שנים לא יולדת. מחלקים חתיכה של דג, אם יש חשש תולעים, לא אוכלים את הדג הזה. מספיק להסתכל על הדג ואומרים יהי רצון. שמים את זה ליד כולם, כולם אומרים יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותיי, שנפרה ונרבה כדגים. ופתאום נשבעת כל בכי מקצה השולחן. כולם בשוק, מי ההכרה בוכה? היא נזכרת במצב שלה, עם כל הטיפולים וכל המצב שהיא נראית. והיא נזכרת שעכשיו מחליטים, הבורא מחזיק את התינוקות שלה בימים האלה, תשכנעי אותי לקבל את זה. ולכן נקרא עוד יומיים על שרה שילדה בראש השנה, שנפקדה בראש השנה בתפילה, על חנה, בלי רחם, נשים בלי רחם, אבל שכנעו, הביאו מתווה משפטי קביל מבחינה משפטית בבדים של מעלה. אני רוצה לעשות אותו כולל לי כל החיים, צעקה חנה. והשאילתיו להשם לכל ימי חייו. ושכנעה את אלוקים לקבל רחם ולהוליד. שרה אמרה, גם בלי בית ולד. אני עכשיו אתה בורא אותי לעוד שנה. אני מודיע לך. אני אשרת אותך בזה שאני אקים את עם ישראל דרך יצחק. שכנעה וקיבלה. האווירה הזו באמצעות התזכורת של הדג שעכשיו מחליטים כמה ייבראו מאזנת את השניצליות. מאזנת. חבר'ה, חרדת הדין גם בסעודה. תת כמה לא מדברים מילה אחת דברים בתלים בראש השנה? רק כל הזמן דברי תורה ודברי תהילים? הלאה. יש, לוקחים ראש של דג, מחלקים לכולם ואומרים עם הבעל הבית, ירצון מפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב. בום, גניחה של אחד המשתתפים שם. מה מתברר? הוא כבר עובר 6 שנים במקום של העבודה, ופיתרו אותו השנה. נהיה פועל פשוט, כשמישהו שבא 4 שנים אחריו קודם להיות סמנכ"ל ב-17,000 שקל. הוא נזכר איך שהשנה החליטו שהוא יהיה לזנב ולא לראש. זה עושה אווירה רצינית, לא ליפול לתוך הפירה ולאפונה. שתגזור עלינו גזרות טובות. הוא נזכר בטילים של איראן. על מי אנחנו סומכים בכלי השמדה שיש בעולם? על מחללי שבת בממשלה? על אוכלי טרפות ונבלות? על מגלי עריות? עליהם אתה סומך? רק על הקבוצה של הצדיקים שמייצגת את הבורא, שיחליטו עכשיו בראש השנה הזה על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובע, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. על מי סומכים? אז אומרים, קרתי, שיקרתו שוננו, וכל איתם הוא שוננו. על מי סומכים? על הקבוצה הזו שנאמנה לאבא, שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, על הצניעות של הבנות האלה, למעננו עשה, למענך עשה, למען שמך הגדול. זאת הסיבה שאוכלים את הדברים של הסימנים האלה בסעודה. להזכיר שיש פה משפט בימים האלה, וזה לא חגיגה של אוכל, שהוא רוצה ראשי כבשים, ולוקח חמצוצי, ולוקח כל מיני יונתן, וכל מיני אלכסנדר ודלישס. זה מה שמעניין את הראש שלו. יותר אני רוצה לסיים ברעיון אחד מעשי. מה אנחנו בכל אופן עושים? איך משכנעים את הבורא? איך? הרי אומרים לו, אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יצדק לפניך כל חי. התשובה, רבותיי, דבר שכדאי לשים לב אליו. קטע מרטיט שכל העם היהודי, חלקים גדולים, אומרים את הפיוט הזה, במוסף של ראש השנה ויום הכיפורים, את הפיוט של רבי אמנון ממגנצה, הוא לתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. יש שם קטע שתמיד לא הבנתי אותו. ומלאכים יחפזון, וחילו רעדה יוחזון, ויאמרו, הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. אני לא מבין, למה המלאכים רועדים כל כך? יש להם בחירה, יש להם עבירות, יש להם גוף בכלל. חילו רעדה, יום הדין, על מי? לפקוד צבא מרום. איזה צבא מרום? את מי דנים? את צבא רועדים, כי לא יזכו בעיניך בדין. מה הם רועדים? את מי דנים? את האופנים, את השרפים, את חיית הקודש, את הגלגלים, את המלאכים? מה דנים את המלאך רפאל, את המלאך מיכאל? מה הם רועדים כל כך? תגיד לי פשט, אתה כבר לא בן שנה. מה חשבת כל השנים? הוא נתן את זה כפדושת היום. מלאכים, מה הם רועדים? מה זה המילה מלאך? שליח, הוא זרוע ארוכה של הבורא. מה זה? אותו דבר, תודה שגם דנים מים ועצים, עוד דברים שאינם בעלי בחירה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. גם עץ היצירה של הקדוש ברוך הוא, גם מלח, גם מים. אומרים בתפילה במוסף של זיכרונות של ראש השנה, מי לא נפקד כהיום הזה? אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממקה. מה הולך פה? מה יש לדון מים? בתים, אבנים, מה הולך פה? מה הפשט פה? מה כתוב כאן? היום הרת עולם, היום בורים את כל העולמות מחדש. תשובה. וככה זה א' ב' של הבנה אצל כל הראשונים. הבורא מחדש את עולמו כל שנה מחדש. הרת עולם, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. עכשיו דמיין לעצמך, נגיד, מפעל ענק של 1,000 פועלים, מנכ״ל חדש, לאור כשלים, לאור סיבות שונות, הביאו מנכ״ל חדש, ראש עיר חדש, מתחיל שיבוצים, מנכ״ל העירייה, מבטר אותו מיד. פועל פשוט שמה שהוא שם לב עליו שהוא יעיל ביותר, נהיה מנכ״ל, מקבל חדר, מכונית, עוד חדר, 2 מזכירים. 15 פועלים פעילים די בכירים בפקידות מפוטרים במקום. הסמנכ״ל השני יורד לדרגת פשוט. הוא מביא צמרת חדשה לעירייה, הוא מחלק תפקידים. הוא עבר לבית, יש לו שיקולים. מי שנה שעברה לא פעל, מי פישל, מי רוב הזמן פטפט בטלפון, מי היה יעיל, הוא מקדם, הוא מורם נסיגות, הוא מנכ"ל. בורא העולם, בורא את העולם מחדש, זה היום תחילת מעשיך. הוא משבץ, אין דבר בעולם בלי תכלית. כל יתוש, כל פרעוש, יש לו מטרה. אז המלאכים רועדים, לא כיוון שיש להם בחירה. אולי נגמר התפקיד שלהם. אמרנו, מלאך מיכאל, מלאך שלום. כמה מאות אלפי בתים סיימו את התפקיד שלהם בפלורידה וביוסטון שבטקסס השנה? מוחלט שנה שעברה, שזה מפסיק את התפקיד שלו, החלטה אלוקית. היה גשר ברמת אלחנה, גמר את התפקיד שלו, חוץ ממה שמישהו נפל. כל הבריאה, לא רק בגלל בחירה בטוב או ברע, שיבוץ תפקידים, את זה מקדמים ולצורך התפקיד נותנים לו כלים, את זה מפטרים, לך מכאן. לא בתור עונש, אתה לא צריך אותך כבר, יש שיקולים אלוקיים. לכן זה גם על מי שאינו בעל בחירה, גם מלאכים חילורי עדיי אוחזו. למה? לא בגלל עונש. שסיימו את התפקיד. אז מה אנחנו צריכים לעשות? דבר אחד, ואת זה אני רוצה פה, להציע את מה שרבינו המהר"ל מציע, זה המתווה של העם היהודי לדורותיו, ומי שמעיין בתפילה, כך אנחנו משתדלים לנסות לשכנע את הבורא לתת לנו סל, ארגז כלים לפעול של חיים, בריאות. אתה יודע מה הבקשה שלנו לבורא? אבא, יש לך מפעל? המפעל של הבורא זה עולם. מה המפעל הזה לייצר? בשביל מה הוא ברא את המפעל הזה? מילה אחת, כבוד שמיים. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. שיצם ויתגלה כבוד שמיים למטה. עם זו יצרתי לתהילתי יספרו. מה זה אומר? אישה אומרת לבורא, אבא, אני רוצה להשתבץ בעולם שלך. תאמין לי שאני רצינית. מה זה אומר? אני הולכת לעבודה, אני מתלבשת באופן שכולם יודעים אני מתנהלת לפי סטנדרטים אלוקיים של סיני לפני 3,329 שנה, ממשיכה באותו קו. כל החבר'ה, כל הציבור של העובדים אומרים, זאת חרדית, זאת אישה דתייה, היא מתנהלת לפי כללים אלוקיים. כולם אומרים, מה נעים דרכיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו של לימדו תורה. לצורך התפקוד הזה, תן לי בבקשה ארגז כלים, אני צריכה לב בריא, צריכה בעל בריא, לא מתרוצצת איתו בבתי חולים, האם הביופסיה כזו או כזו. איך אני יכולה להתרכז בתפקידי בזמן שאני צריכה להיות עסוקה עם מחלות? אני רוצה לקבל תפקיד, לחנך את ילדיי לאהבת תורה, להדגיש להם את האמונה. האם אמרת תודה רבה פעם על תפקוד לבלם, שאתה לא צריך זריקות אינסולין לאזן רמת סוכר בדם? בכית באשר יצא, שאתה לא צריך דיאליזה? תן לי את האפשרות לחנך את ילדיי. אבל לצורך זה, איך אני יכולה להתרכז כשאני מקבל את טלפוני מהבנק שעברתי את מסגרת האשראי ומחזירים לי צ'קים? יש לך תקציב גדול, קבל אותי לעבודה. מי שמתקבל לעבודה מקבל בקשיש מכונית, מזגן, אם היא תופרת מקבלת בחינם מכונת תפירה ממוחשבת, חוץ ומחת. רק דבר אחד, קבל אותי לעבודה. הגבר אומר, אני רוצה להיות מחנך טוב לילדיי, לקבוע עיתים לתורה. לצורך זה, תן לי בקשה, תפקודי בריאות תקינים, שלום בית, שלום בית עם אשתי. הוויכוחים בינינו הורסים אותי. תשכין בינינו אהבה ואחווה ושלום בינינו. תעשה שלום ביני לבין חמי וחמותי. יש לי סכסוך עם השכן הזה, יש לי בעיות כלכלה. תן לי את זה, לא כמעט שמגיע לי, אני לא בטוח ולא חושב שמגיע לי, אבל אתה צריך אנשים שיפיצו את שמך בעולם. אני אומר, נתת לי ילדים, עשה למען עוללינו וטפינו, עשה למען גמולי חלף שלא פשעו, עשה למען חיים, לא למעננו. זה כל השיטה שלנו. הכותרת של השיטה היא מילה אחת, משפט אחד בין שלוש מילים, למענך אלוקים חיים. זוכרנו לחיים, משום שאתה צריך פרסומנים ואנשי שיווק. קבל אותי לעבודה, כל אחד בפינה שלו. נתת לי משפחה, נתת לי מקום עבודה, אני רוצה לדעת את התורה שלך, אני רוצה להקים בית של תורה, תן לי הצלחה בלימודים, תן לי בריאות, אני מבטיחה לך, אני אעמיד לך משפחה גדולה של ילדים עם פאות וכיפות גדולות, בתלמודי תורה הכי חזקים שיש, שווה לך לתת לי את כל הכלים לזה, הם יהיו אלה שיגלו את מציאותך למטה, הם יתנהלו על פי ענייניך, שווה לך, תקבל אותם למפעל, המפעל שלך מטרתו היא יתגדל ויתקדש מי רבה. זאת המטרה. מי פעל כך, ובזה אני מסיים, אישה אחת. זאת אבל השיטה, זכור טוב. זה מה שאומר הזוהר, מביא המשנה ברורה, אל תבוא לראש השנה עם סל קניות. הוא בא עם דף ארוך, יש לי לומבגו, תפתור אותו. מינוס 40 אלף שקל בבנק, תורי. יש לי בעיות עם חמותי, תורי. אני אומר, כיתור. לא להיות כמו כלבים שאומרים, הב, 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 תיתן. מי אתה? אני חייב לך משהו, אמורי אגיד לך. מה אתה אומר לי, תן? אני חייב לך שקל, אני עובד אצלך, מה? חתמתי איתך חוזה, מה אתה אומר, תן, תן, תן? אלא תבקשו על כבוד שמיים. תבקשו להשתבץ במלכות שלי. הבורא צריך סוכני קידום מחירות, משום שאין מלך בלא עם. רק לעת נעשה בחפצו כל שהבורא גמר לברוא את העולם ובא אדם, אזי מלך שמו נקרא, תמליכוני עליכם. אתה יודע מי עשה את זה? סימה הקריב. שמעת את האישה הזו? שמע בערכים, רפרטואר ענק של קלטות ודיסקים, אני מציע לכל אחת לקחת את הדיסק שנקרא סימה הקריב סיפור אישי. היא עשתה את זה. משפחה מרוקאית, סבא היה רב גדול, אבל מה שהלך פה עם בן גוריון והציונות, כולם יודעים מה עשו לספרדים פה, קיצוצי פירות, אכילת חזירים, בריכות מעורבות, ים מעורב, תפירת וייצור נעליים וסנדלים מרצועות של תפילין וקלפים של ספרי תורה בקיבוצים, לא, זה נורא רק להיזכר בזה. זה מה שקרה להורים של סימה הקריב. אבא שלה אמר לה, אני הייתי דתי על גיל 17, עליית הנוער הביאו אותי, חסדו אותי פה, ים מעורב, וזה הכוח של השטן, לא ויכוחים ולא השפעות, רק פריצות, ים מעורב, סרטים, אינטרנט, יוטיוב, זה הדרך שלהם תמיד לנתק את הציבור מאלוקים. זה גורם פגיעה ישירה במהות של נשמת ישראל, והקלות ראש והשחוק הזו מביאה לערווה, וזה מנתק מאלוקות שכל מציאותו מלך הכבוד, נכבדות. זה תמיד השיטה, עד היום. מדרדרת מי שהיא, דבר ראשון אייפון. דבר ראשון קצר וצמוד. הוא מדרדר דבר ראשון סמארטפון. זה אוטומט, זה מה שמביא. זה סיבה ותוצאה כל הזמן תרנגולת וביצה. סימה הקריב הייתה קורבן, היא כבר נולדה להורים כאלה, וסבא היה חרדי, התחתנה עם אבי הקריב. עבדו בתעשייה האווירית. מצטיינים, קיבלו בונוס, חודשיים שלושה בארצות הברית טיול. נולד להם שני ילדים, גידי ודני, היו כבר בני שש או שבע וחמש, נסעו איתם לארצות הברית. הם היו לא דתיים, אבל הם לא הדליקו אש בשבת. הם לא הדליקו בשבת אש, לא נסעו בשבת, אבל מעבר לזה כלום. הם נסעו לארצות הברית, אני מקצר, ושם הם עמדו בניסיון. היה להם ניסיון קשה. טיול מחמישי עד שלישי, כולל נסיעות בשבת. עם ארבעים מצטיינים של התעשייה האווירית. להצטרף או להישאר במלון? כן, לא, כן, לא, לצערנו לא עמדו בניסיון. זה חוץ לארץ, אנחנו לא דתיים, וכולם נוסעים, תרוצים לא חסר. רבותיי, אני מקצר, הם נסעו שם בשבת, במקום בסוף העולם שם, בניאגר על יד גבול קנדה. שלגים וערפל קשה, אבי החליק ל-25 מטר תהום. מיד נהרג, סימה פצועה בינוני עד קשה ושני ילדים כנ"ל על סלעים מלאים בשלגים. אין דרך טבעית להגיע לשם, רק מסוקים, ואז היא נדרה נדר. זה בדיוק מה שהיא אמרה, זוכרנו לחיים למענך אלוקים חיים. אבא, נתת לי מכה, אני יודעת שהגזמתי. אני מבטיחה לך שאם אתה תוציא אותי מהמצב הזה, אני נותנת לך את שני הילדים כמו שחנה נתנה והבטיחה לתת את שמואל לבורא לכל ימי חייו לכולל. שני הילדים האלה, גידי ודני הקריב, יהיו במסד התורני החרדי ביותר שיש. שם, כשהיא שוכבת מדממת על הסלעים, ובעלה גופתו מוטלת והאוטו מרוסק. נודר בעת שרה, וזה דבר עצום ועוזר. והבורא לא אומר, עכשיו אתה נזכרת בי שחטפת מכה, הבורא לא אומר את זה. בצר לך, ומצאוך כל הרעות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. הבורא כמו אבא טוב לפעמים נותן פליק בשביל שהבן יחזור. רבותיי, לא גמרה לדבר, אני מציע לשמוע את הקלטת. לא גמרה לדבר, הגיע מסוק של מד"א אמריקאי לחלץ אותם. עד היום לא יודעת מי שלח אותו. אולי מישהו בסוף הכביש ראה איזה אוטו נוחת, הזמין. חילצו אותם, הוא הגיע לקבורה פה בירקון. היא עברה שם כשנתיים עם הילדים ניתוחים וניתוחים פלסטיים. עד שעמדה על הרגליים, גרה בגני תקווה בשכונת ישמח משה. קיימת הנדר, הם נהיו כבר בכיתות ה' ד', שאלה את הרב שם, אליה לשלוח, שארית ישראל בפתח תקווה ברחוב סביון ויניצקי, הרצל 80, אני למדתי שם בחינוך העצמאי כילד, ואכן לשם היא שלחה, כל יום הביאה אותם. אז ההסכם התכבד. לאחר שלושה חודשים הוא לומד אצל המורה שנקרא יוסי פישר, שהיום הוא המנהל של התלמוד תורה. יוסי פישר אחרי שלושה חודשים אומר לילדים, בכיתה A, ובתוכם נמצא שם גידי הקריב, מחר מבחן בגמרא, דף גמרא עם רש"י, בפרק המפקיד ובדבר מציע. גידי התמים והטהור הזה חשב שגם הוא חייב במבחן. הגיע הביתה בערב, כשהיוסי פישר לא חלם בכלל שגידי הקריב יעשה את המבחן, ילד חילוני שבקושי יודע שורה, למד קצת. אבל הוא תמים חשב שגם הוא חייב. הגיע הביתה בערב, אמר, אמא, תלמדי איתי כמו שלמדת בדקדוק, ובילדותינו, ובכתיב וכתב, תלמדי איתי גם את הגמרא. ילד הזה לא מבין שיש הבדל בין קודש לחולץ, לא מהכל חומר של הבית ספר. סימה הקריב אמרה לו, מה? אני לא יודעת מילה גמרא. מה אתה עושה? מילה אחת אני לא יודעת גמרא. מה אני אשם שאני אטום? כל הילדים אמרו לי שאבא שלהם לומד איתם. מה אני אשם שאני אטום? למה לא אמרת לי אתמול? הייתי מזמינה איזה אברך. מה אני אשם שאני אטום? אני אקבל אפס במבחן. בכה נורא ונרדם. אמצע הלילה אבא שלו מגיע בחלום ללמד אותו את כל החומר. שנתיים אחרי שהוא מת. אומר לו אבי הקריב לבנו גידי בן ה-8-9, גידי גידי, הפעלת שלושה פצצות, שלוש פצצות שגרמו לי לבוא ללמד אותך את הדף. פצצה ראשונה, יתום. יתום יש לו פרוטקציה מיוחדת אצל הבורא, אבי יתומים. פצצה שנייה, בכי. בכית מי שבוכה גם אם הוא לא יתום. איך אמר הרב? משה פרדו באור החיים, מי שבוכה זוכה. אפילו ישמעאל, בוכה נער בוכה, וישמעאל לא קיבל כל הנער באשר הוא שם. פצצה שלישית, ביקשת תורה. לא ביקשת חמצוצי. וביקשת אופניים חשמליות. אתה יודע מה זה לבקר? גם מי שלא בוכה ולא יתום. יקראו באמת על ענייני תורה, אמת קנה ואל תמכור. הפעלת שלוש פצצות. בכי, יתום ותורה. תגיד לאמא שאני לא אשכח לה לעולם את החסד שהיא עשתה איתי. איזה עילוי יש לי, אין לך מושג איזה חסד. וכאן הוא אמר משפט מזעזע. היה כדאי שהייתה התאונה הזו. אלמלא התאונה הייתי נשאר הייטק ואתה היית חילוני והיינו עד סוף עומק הגיהנם ודווקא בגלל שמתתי אמא התעוררה איזה עילוי יש לי, היה כדאי הכל זה זכות שזה קרה לנו תגיד לי אמא שאני לא אשכח לה לעולם שהיא שמה אותך בבית ספר של שארית ישראל ועכשיו בוא נתחיל ללמוד לימד אותו את כל הדף ואחרי הדף הוא מוציא לו את השאלות של מחר 10 שאלות, הכל נמצא שם למעלה השאלות של הרב פישר. הקריא לו את השאלות. כמובן שגידי הקריב יודע את התשובות, מי שיודע את החומר שולט בחומר. אמר לו עוד פעם, תצליח, אתה עושה לי תיקונים עצומים. ואמרה לי, אלמנה של הרב סלוץ, יש אחד שהוא היה שם הרבה שנים מחנך, הרב שמואל יצחק סלוץ, עצל, היה מחנך, שהוא שאל את הילד, תגיד לי, איך אבא שלך ידע את הגמרא? הוא בעצמו היה חילוני, איך הוא לימד אותך את הגמרא? אז הילד אומר שהוא שאל את זה את אבא שלו, אמר לרב סלוץ עצל, והאבא שלו אמר לו שכיוון שהילד לומד, זה מזרים יד מידע לאבא. כיוון שהילד זה חלק מהאבא. ברא מזה כאבא, זה כמו רגל של האבא. שמעת? לידיעת משרד החינוך וכל חוששי ההדתה במדינת ישראל במשרדי החינוך. שמה מכניסים קצת יותר מדי דת במדינת הישראלים והיהודים. שמעת מה מדווח אותו אחד? רבותיי, הוא הסתלק מהחלום, מיד גידי הולך למיטה של אמא בשלוש לפנות בוקר, מעיר אותה, אמא, דרישת שלום לאבא. ואמא ככה לשינה מתעוררת, מה? הוא לימד אותי את כל החומר, דרישת שלום. טוב, לך לישון, תגיד לו דרישת שלום חזרה. הוא פשוט חוזה בהקיץ. בבוקר הוא עירה אותו, הוא מביא אותו לבית ספר, 10 דקות מגני תקווה לפתח תקווה, תפילת שחרית, והמורה יוסי פישר מוציא את השאלון. הוא שם לב שגידי הקריב כותב בחשק רב. לא כמו אחד שבורא ומסתכל ומנסה מהעין לבוא איזה. כותב. לקח את המבחן אחרי זה, 100 פלוס. קרא לו למשרד של המנהל יוסי פישר, גידי, מה קורה פה? איך אתה יודע כל כך טוב? אבא בא ללמד אותי בחלום. מה? כן, אבא בא ללמד אותי, מה? הילד הזה זה תמים, הוא טהור, ילד הוא עם טהור מאוד. מיד הוא מטלפן לסימה הקריב. גברת הקריב, הוא מדבר עם חנך של גידי, את יודעת מה הוא מספר? שבעלך אחרי שנתיים מהמוות, בא בחלום ללמד אותו את כל החומר. כבר שהוא נרדם מתוך בכי, הוא קיבל פה 100 פלוס. מה? היא טסה עם האוטו, ראתה את השאלון, התעלפה על המקום. והיא תוררה ונדרה נדר שהיא תפיץ את הסיפור הזה בכל העולם. ועשתה את זה. הצטרפה לצוות של ערכים, ושנים היום כבר נשואה, גרה בירושלים, התחתנה פעם שנייה. והילדים האלה, הרב גדעון הקריב, והרב דניאל הקריב, מרביצי תורה בירושלים. אלמלא הסיפור הטרגי, הם היו כמה אוכלי טרפות, וכמי יודע מה עוד. אני את הסיפור הזה סיפרתי במסגרת של הרבנית רייזי רוטנברג בטבריה, אישה צדיקה שיש לה ארגון לאלמנות בשל זה לזה. צערנו יש אלמנות בר מינן. ארגנה אותה, עושה להם המון חסדים. באתי לשם לספר להם שהבעלים יודעים הכל, וצופים בכל, ומעודכנים בכל, ומתפללים. 300-400 אלמנות היו מלאים שם את האולם יום חמישי לקראת שבת. כמה אישה ושמה הרבנית חדווה אפוליון, מחנכת כיתה ט' בדרכי רחל בירושלים, שבעלה רבי מרדכי אפוליון היה ראש ישיבה לצעירים, פונוביץ', בישיבת פונוביץ' בוגר, תלמידו המובהק של הרב שך, והיא קמה ואומרת, כבוד הרב, אתה צריך להביא הוכחות מסים מעקיים? הבעל שלי לימד את בני, כיתה ח' בתלמוד תורה חוות דעת אצל הרב בן ציון קוגלר ברחוב גרוסברג בירושלים. היה מבחן פומבי, והבן הזה יוסי אפוליון, שוב הפעיל את הפצצות באופן טבעי כזה. אבא תמיד היה לומד איתי את כל הפרק. פה מדובר לא משפחה חילונית שקצת התחזה, משפחה תורנית איתנה, וכל פרק המקבל שדה מחברו בפרק בבובריצי, היה שם מבחן פומבי. איך אני יודע עכשיו? תמיד הבא, אבא היה לומד איתי את החומר. אמא, אני עוד פעם היתום הזה, זה הורס אותי. עוד פעם נרדם מתוך שינה. וזה מספר את חדווה לכל מאות האלמנות. בבוקר הוא קם, שמח וטוב לב. אמא, אבא בא, למדתי את כל הפרק. מבחן פומבי בערב, המנחה מכריז, מקום ראשון, יוסי אפוליון. את זה נותנים לספר בגלגלץ? את זה מאפשרים לי לספר ברשת ב'? מאפשרים לי לבוא לספר את זה בערוץ הראשון? תבין, יש פה מלחמה בין מרכבת התומה למרכבת הקדושה, וכולנו מתפללים שכל בני בשר יקראו בשמך, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. אין לנו שום עניין שרשעים ימותו, שהרשעה איתנו חטאים ולא חוטאים, חטאים, העיוורון, התבלול הזה בעין, אקדמיה, כסף, קריירה. אדוני, אתה לא חתיכת בשר, אתה חלק אלוקה ממעל. על נשמה שלך זה עוד בספר תורה. העולם הזה זה כחלום יעוף, כחרס הנשבר. אדם יסודו מאפר, בסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כנובל, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח, וכחלום יעוף. למה החזן אומר את זה לכל הציבור בראש השנה וכיפור? למה הוא שומר אותנו? משום ששבירתם זוהי טהרתם. אנחנו כלי חרס, אפר. השבירה הזו זה מה שמציל אותנו. זה מה שמטהר אותנו. הופך אותנו לתלותיים בבורא. איך עשתה את אומר שר שיר? ביטחוני בצורי. הוא אוצרי. התלות הזו, ידיעה, מי אתה? מה אתה משתחצן? מה זה הכוחי ועוצם ידי הזה? דום לב קטן, בור עם סגירה עם בלטות. מה אתה כזה שחצן? מישהו מפעים בך עם פומפה 60 פעימות בדקה. שם לך פעילות קהילתית. מה אתה משוויץ? אני ואני ואני. תשאל מי נתן, ידע כל פעול כי אתה פעלתו. פתח את החשמל, אורי זה ראש השנה. את זה מרעננים בתחילת כל שנה. זה השיטה שלנו. לסיכור שתי דרכים לזכות. שתי טיפים, שתי תובנות. אחד, אחריות, חרדת הדין. שתיים, בקשה לקבל ג'וב אצל המפעל של הבורא. הג'וב שלי זה אבא טוב לילדיי, אמא טוב, אמא טובה לבנותיי, לבניי, דוגמה אישית לחברותיי, לשכנותיי. אני מבטיחה לך, אני אייצג איך נראית אישה צנועה. אם אני כנה ואמיתית עם זה, הבורא ייתן תקציב, כמו שמשרד האוצר נותן 13 מיליארד שקל למשרד הביטחון, אם הוא מוכיח לו שהרב יש לו הוצאות ביטחוניות כאלה. לבורא יש משרד אוצר גדול, לא רק כסף, בריאות, סיפוק, הכל, רק צידוקים, למה אני רוצה את ההספקה הזו, לצורך איזה תפקוד, למענך אלוקים חיים. אני רוצה לברך פה את כל הציבור, שהתאסף 48, פחות מ-48 שעות, לקראת יום הדין. עצם ההתאספות פה של הציבור, זה עצמו מביא נחת רוח וזכות גדולה לזכות בדין. מה שפה בכנס הזה לא משווקים תזמורות, ולא סרטים, ולא הצגות, רק באים לשמוע דבר השם, זה עצמו מביא סנגוריה על כל אחד ואחד. אני מדבר על המארגנים של הכנס הזה. אדם עוזב את הבית, יומיים לפני, שלושה ימים חג, נשים עוזבות, גברים עוזבים. זה סנגוריה, הבורא אומר, תשמע, אכפת להם ממני. הם מתייחסים למערכת משפטית. מלך במשפט יעמיד ארץ, הם מודעים לזה. עצם ההשתתפות והשמיעה, זה כבר מביא סנגוריה גדולה. הברכה לתונה שכל אחד ואחת יזכו לשנה טובה ומתוקה, הן בכל בני ביתם, את כל השפע הנדרש, הן ברוחניות והן בגשמיות, כדי לזכות לקבל תפקיד רציני בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ולקיים את התפקיד שלנו לקדש את השם מתוך שמחה ונחת, ושנזכה עוד השנה לראות בעינינו הטהורות את שוב השם לציון ברחמים, נתקיים בנו מה שאנחנו מבקשים מהבורא, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים בקודשך, שעינינו עוד השנה כבר נראה באור החדש שהבורא יאיר על ציון, כולנו נזכה במהרה לאורו, אמן ואמן. סליחה מיוחדת מהרב ליאו, על זה שכל כך משכתי, אבל נדע בפוקס, בכל החור, אבל הרב ימשיך עכשיו בדבריו הנעימים, שנזכה לעזר השם לשנה טובה ומתוקה.